מדברים פילוסופיה. סדרת שיחות עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. והפעם על אפשרות קיומו של אלוקים.
כן, שלום לכם, אז אלוהים הוא הכוכב של הפרק הזה שלנו, ואלוהים הוא נושא גדול ועצום שאנחנו ננסה כאן להכניס לתוך מסגרת של 20 דקות. שלום דוקטור שמעון אזולאי. אני חייבת להגיד לך ביושר שאני רגילה לדבר על אלוהים במונחים של אמונה. בחוויה שלי אלוהים זה או דבר שאתה מרגיש שהוא קיים, או דבר שאתה לא מרגיש שהוא קיים. המילים הם להרגיש, לחוות. אפשר לדבר עליו בעיניים של פילוסוף?
זה סימן שאת כבר עשית כמה צעדים לגבי מה זה אלוהים בשבילך, מה זה המושג הזה, הישות שלו, אם אפשר להחליט לגבי הקיום שלו, אי אפשר להחליט לגבי הקיום שלו. זאת אומרת, עבר כבר איזשהו תהליך, לפעמים מודע, לפעמים לא מודע, לגבי השאלה הפילוסופית הזאת, אבל זה בראש ובראשונה שאלה פילוסופית.
שהיא, מה השאלה הראשונה שאתה שואל לגבי אלוהים? האם הוא קיים?
אפשר לשאול המון שאלות. ואת צודקת שבמובן מסוים אלוהים זה לדבר על אלוהים, זה לדבר על הכל. לא סתם שפינוזה זיהה את הטבע עם אלוהים. באמת יש מין תחושה שאתה מדבר על הכל. אבל אפשר לקחת את השאלות להמון המון צירים, אבל אחת השאלות, כמובן, הראשונות, זה אם הוא קיים. פילוסופיה, בוא נאמר שאחד הענפים המרכזיים בפילוסופיה, זה שאלת הישות. מה יש בעולם? מהי ההוויה? זו אולי השאלה שנקראת אונטולוגיה, השאלה האונטולוגית, אנחנו רוצים לדעת מה יש בעולם. וזה תקף לגבי אלוהים, כמו שזה תקף לגבי דברים אחרים, ואם יש אלוהים בעולם, מן הסתם, המפה המטאפיזית, מה שאני מכנה, היא שונה. אדם שבעולמו, או הוויה, שיש בה אלוהים, היא אחרת לחלוטין מהוויה שאין בה אלוהים.
מדוע?
אני חושב שקודם כל זה לגמרי טריוויאלי, אבל תחשבי במובן המצומצם והצר ביותר, במצב רגיל שבו אין אלוהים, אז בדרך כלל הדיאלוג הוא אדם עולם. כן? שהוא, יש אותי, יש את העולם, ואיכשהו יש איזה
יחסי גומלין.
יחסי גומלין שלא ברור מה טיבה, מה היחסים בינינו, לא ניכנס לך רגע לכל העומק הזה. כשנכנס אלוהים זה נהיה משולש. והמשולש מייצר המון המון מורכבויות ושאלות, חדשות ונוספות, ויותר מזה, גם מעבר לשאלת, יש פה, זה הולך למקומות כמו שאלות על משמעות, ושאלות על בריאת העולם, וערך העולם. זאת אומרת, אלוהים הוא לא מצטמצם רק לגבי הדיאלוג שלי כרגע, הוא מצטמצם, הוא מתרחב גם לשאלות מטאפיזיות לגבי קיומו של העולם. אריסטו, למשל, שהוא לא היה פילוסוף דתי בכלל, אנחנו מדברים על יוון, הדת שם היא סיפור אחר לגמרי, במסגרת המטאפיזית הרגילה שלו, הפילוסופית לחלוטין, בנקודה מסוימת, מדבר על התנועה של העולם, הזה שכל הזמן יש תנועה, משהו מניע משהו, מניע משהו, מניע משהו, ואז הוא מגיע לשאלה, בסדר, אז מה מניע את הכל? זאת אומרת, משהו צריך לניע את הכל, ואז הוא אומר משפט שאחרי זה 2000 שנה יקשקשו בו, ידברו בו, ירחיבו בו, הוא אומר, חייב להיות מניע בלתי מונע. זאת אומרת, משיקולים לגמרי פילוסופיים, לגמרי תיאורים, לגמרי לא דתיים, פתאום אתה מבין שיש צורך בקיומה של ישות כזאת. וזה סיפור מיד פילוסופי ולאו דווקא דתי. אחר כך הנצרות עושה מזה מטעמים מהמניע הבלתי מונע.
היא נשענת על, ההסבר הפילוסופי של אריסטו כדי להצדיק גם את קיומה כדת.
את הצורך בדת וגם את ההסבר של מה זה. כי תראי, יש מעבר, גם אם יש אלוהים, השאלות הופכות להיות מאוד מסובכות. זאת אומרת, מעבר לשאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים, ברגע שהוא ישנו, יש שאלות מאוד מאוד מורכבות. לדוגמה, האם הוא, יש הבחנה בין טרנסצנדנטיות לאימננטיות? סליחי לי רגע על המילים המפוצצות.
אז אולי תסביר אותן רגע
במילה. אני אסביר אותן. כשאנחנו אומרים טרנסצנדנטיות, אנחנו מתכוונים שמשהו מחוץ לדבר. והעמדה הקלאסית
מחוץ לעולמנו בדרך.
בדיוק. העמדה הקלאסית לגבי האלוהים הדתית, הטבעית, זה שאלוהים הוא מחוץ לעולם, הוא לא פה.
הוא שם, גבוה, בשמיים, הוא בשמיים.
אנחנו אומרים בשמיים, כי אין לנו לאן להצביע, אבל לא ברור, אבל הוא לא פה. הכיסאות זה לא אלוהים. וכן הלאה. בוודאי וודאי לא הרוע, והלכלוך והתינופת, זה יודעת אם את רוצה לקחת את זה למקומות כאלה. ויש עמדות שהן אימננטיות, שהן אומרות לך, לא, לא, אלוהים הוא הכל, הוא פה. קצת חסידות, קצת שפינוזה. זאת אומרת, אלוהים הוא בכל מקום. אבל זה מעורר תהיות. מה זאת אומרת? איך יכול להיות שהוא זה? זאת אומרת, מה, הוא חומר? אז גם אם יש אליהם השאלות הופכות להיות מאוד מאוד מורכבות. אבל אני רוצה לקחת לתכת עוד צעד אחורה על, על התהליך המעניין שעבר, על המושג הזה שקוראים לו אלוהים. אתה יודעת, מהמאה ה-17 מתחיל תהליך של חילון, שאנחנו כולם מכירים אותו, אנחנו חלק ממנו. והחילון הוא בגדול מגיע לסיוע באמירה המפורסמת, המטלטלת, הנועזת, איך שאת רוצה, של ניטשה, מת האלוהים. עכשיו, זה משפט מטורף. זה, זה, זה העוצמה שלו, למה? אפילו קונספטואלית לא ברור שאפשר לומר את זה. מה זאת אומרת אלוהים? זה כמו שתגיד, האין סוף הוא סוף. זאת אומרת, יש פה כמעט סתירה לוגית. ונדמה, וזאת הנקודה המוצאה שאני מתחיל מן המון, אי אפשר להרוג את אלוהים. בתודעה שלנו, לפחות בתפיסה שלי, ולא רק בתפיסה שלי, אלוהים נוכח. השאלה אם הוא מייצג משהו, האם יש משהו בעולם, אבל התודעה האנושית יש בה את אלוהים. השאלה הגדולה עכשיו, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? אבל להוציא את זה מהתודעה שלנו, זה סיפור מאוד מורכב, לדעתי בלתי אפשרי.
עכשיו אני רוצה להוסיף לנדבך הזה, למה שאתה אומר עכשיו, נדבך שאמר אדם שלא בא מרקע פילוסופי, בא מרקע פסיכולוגי אמוני דתי, וזה קארל יונג, שאמר שהעובדה שבתודעה האנושית יש אלוהים ויש הזדקקות לאלוהים, היא מספיקה בשביל לקיים אותו. כלומר, מה שהוא אומר בעצם, זה לא כל כך חשוב אם יש אלוהים או אין אלוהים בפועל. מה שחשוב זה שהאדם נזקק למהות הזאת. הוא צריך שתהיה נקודת היחס הזאת שקוראים לאלוהים, ואם הוא צריך את זה, אז הוא כבר שם.
אז אני חושב שנקודת הפתיחה נכונה. נכונה ועמוקה שהאל, האינסופיות שלו, וזה חשוב, נוכחים בתודעה שלנו. אבל אז מתחילה שאלה קצת יותר מורכבת. זה למה אתה מתכוון שאתה אומר אלוהים? זה לא כזה פשוט. למה אנחנו מתכוונים? להוא עם הזקן? למי? וכאן אנחנו נמצאים בפיצול.
פיצול? פיצול. למה?
פיצול מעניין. שהרבה פעמים אנשים לא מודעים לו, והם מתווכחים על דברים שונים, ואני חושב שהם פוגעים בעצמם. וביחס למה זה אלוהים. זאת אומרת, יש לנו לפעמים נטייה לסלוד מדברים בגלל השפעות פוליטיות, חברתיות, ואנחנו טועים. ופה יש פיצול. יש את אלוהי הפילוסופי, מה שנקרא. שבו אנחנו מדברים על ישות שהיא אינסופית, כל יכולה, טובה, בראה את העולם, מין ישות כזאת. שזה דבר אחד שאפשר להתווכח עליו, כן ישנו, איננו, צריך אותו, לא צריך אותו, נוכח בתודעה. ויש סיפור אחר לגמרי, שזה אלוהי הדתות של ההתגלות, שבא האל הזה, בא בנקודה מסוימת, אל בני האדם, ואמר להם, חבר'ה, הוא התערב בהיסטוריה. הוא הגיע בנקודה מסוימת בהיסטוריה לבני האדם, ואמר להם, חבר'ה, תעשו ככה, תעשו אחרת, אני רוצה שתהיו בנים שלי, אחים שלי, לא ניכנס כרגע לכל המושגים, וזה סיפור שונה, הפרוצדורה התוכחה היא שונה, המשמעות על החיים היא שונה, ואני יכול להאמין באחד. אני לדוגמה, אני יכול לומר באופן אישי, חושב שיש אלוהים. משוכנע.
אני חושב שיש אלוהים.
יש לי הרבה סיבות להאמין.
שכליות.
שכליות, ובדרך כלל זה נקרא הדת הטבעית, או דת התבונה. יש לי המון המון סיבות להאמין שיש אלוהים, והכרח שיהיה אלוהים.
תן לי דוגמה אחת. סיבה אחת שמשכנעת אותך שיש אלוהים.
הסיבה, אולי יש המון הוכחות של ההיסטוריה מלאה בהוכחות או ניסיונות להוכחות קיימת של אלוהים. אנחנו רואים המון המון הוכחות כאלה, ואחת ההוכחות היא שאם אתה רציונלי עד הסוף, אם אתה רציונלי, שזה אומר שאתה מסכים או מקבל שלכל דבר חייבת להיות סיבה, אתה לא יכול להפסיק ולהגיד שזה קשור לעולם, אני מפסיק להיות רציונלי. גם העולם צריך סיבה. זאת אומרת, גם אם אתה מגיע למפץ הגדול, ואתה אומר לי, תראה, המפץ הגדול היה, וזה... נו, זה מסביר לך משהו? הנקודה הזאת, מאיפה היא?
בעצם מה שאתה אומר, בעצם שהמקום הזה, שאני לא יכול להסביר אותו, זה אלוהים.
אני אומר שיש לנו סיבות מאוד מאוד טובות. אין לנו, אני חושב שאחד הדברים העמוקים שהראה לנו עמנואל קאנט, זה שאין לנו איזו הוכחה מוחלטת, אמרתי לך, הלכת, נגמר. אין את זה, ואני חושב שגם לא יהיה. אבל יש לנו נימוקים מספיק משכנעים בעיניי, לקבל את ההיגיון שישנה ישות אינסופית, כל יכולה, זה לא מה שהתגלתה, ולא, זה כבר ויכוח שתכף נדבר עליו, אבל שהיא קיימת. אתן לך דוגמה. את יודעת, לעולם יש חוקים. חוקי טבע, המדע מנסה למצוא את החוקים, הם חוקי טבע האלה, והם מופלאים, הם באמת מופלאים, כל מי שמכיר רואה. ואחת השאלות, זה מה מחזיק את החוקים האלה? למה הם לא משתנים? הרי הם לא נמצאים, מאיפה הם יושבים?
למה כוח המשיכה לא משתנה?
בדיוק, למה הוא לא מחליט מחר להשתנות? מה מחזיק אותו? איפה הוא נמצא? איך החומר יודע להתנהג לפיו? מה גורם לו להתנהג לפיו? אלה שאלות שמטרידות מאוד את הפילוסופיה של המדע, והטרידו לאורך כל ההיסטוריה את הפילוסופיה של הדת ואת התיאולוגיה. ואלוהים הוא תשובה טובה לשאלות האלה. Mm-hmm. כי האלטרנטיבה היא לא יותר טובה. אז אתה אומר מקרה, אני לא בטוח שאתה האלטרנטיבה יותר רציונלית. Mm-hmm. זאת אומרת, יש מין נטייה לחשוב שאלוהים זה לא רציונלי. זה לא הגיוני. מישהו הוא כזה, אתה יודע, אתה דוגמטי. לא, אתה יכול להיות מאוד מאוד רציונלי, והדבר המפתיע הוא שמרבית הפילוסופים, שאת לא תאשימי אותם בחוסר רציונליות, mm-hmm. אני חושב, לאורך כל ההיסטוריה חשבו, כמעט רובם המכריע, שיש אלוהים.
ולמה אתה אומר שהתגלות זה סיפור אחר?
כי בהתגלות...
התגלות, כבר... אגב, בוא נגיד למשל, זה מה שזה סיטואציה כמו מעמד הר סיני, נאמר.
בדיוק.
שפתאום הוא יורד על בני האדם, ויש לו מסר, שהוא מעבר, הוא פתאום מגיע עם מסר. הוא מגיע עם איזו אמירה מפורשת.
מסר, ערך, קשר. זה כבר פתאום לחבר בשתי שדות שונים, בין שדה מטאפיזי, שדה... אפילו אפשר לומר רוחני. לבין התנהלות מקרית בעולם הזה, שבו אתה בא לבני אדם וגם אומר להם איך צריך להתנהג. Mm-hmm. לא רק... כשאנחנו מקבלים את הדת של ההתגלות, אנחנו מקבלים עוד דבר גדול, וזה את הערך של ההיסטוריה. במצב הרגיל של ההתגלות של אלוהים, של האל התנהלות, דת הטבעית מכונה, דת התבונה, שאגב, העמדה המכונה מבחינה מסורתית, דאיזם, דאיזם בדלת, זו העמדה שהייתה מאוד פופולרית במאה ה-18, שזו דת התבונה. אבל פה זה לא מחייב אותך למשהו מסוים, וזה גם לא אומר איך העולם מתנהג. העולם, העניין של העולם זה להתנהג לפי חוקי הטבע. בדת של ההתגלות, שנקראת תאיזם, להיסטוריה יש משמעות. היא הולכת לאנשהו, קורה כאן משהו. ההתנהגות של בני אדם משפיעה גם על האלוהות, גם על בני האדם וגם על מה שהולך לקרות הלאה, ובשלב מסוים יבוא משיח ואחרי תאימים וכן הלאה. אתה מקבל סק, חבילה mm-hmm. מאוד מאוד שלמה, שהיא קשורה גם לחיים שלך, אבל היא קשורה לתרבות, היא קשורה לחברה, היא קשורה לעולם. וזו ליגה אחרת, ולא רק שזאת ליגה אחרת, זה גם פרוצדורת הוכחה שונה. אם במקרה הראשון מספיק לי השכל, כמו מתמטיקה, אני יכול לשבת בחדר ולדבר איתך ולהוכיח לך, ואולי תקבלי ואולי לא, אנחנו נתווכח בינינו. במקרה השני, ההוכחה היא לגמרי אמפירית, ניסיונית, אתה שואל, כן היה? לא היה. היה התגלות בהר סיני? לא הייתה התגלות בהר סיני, זה לגמרי שאלה אמפירית פשוטה.
אז זה לא שאלה לפילוסופים?
אני חושב שלא. זאת לא שאלה לפילוסופים.
אז זו שאלה למי?
זו שאלה באיזו מידה. יש פה שתי קומות של שאלה. קומה אחת היא ברמה הכי אישית. בוא נניח שאלוהים מתגלה אליי עכשיו, כמו שקירקגור אומר לך. עכשיו הוא מתגלה אליי. יש פה שאלה אם להאמין שזה באמת הוא. מאיפה לא לדעת שאתה, דבר מבין, אלוהים בא מדבר איתו, אומר לו, קח את הילד וזה. מאיפה לא לדעת שהוא לא טועה, שהוא כרגע, מי שמדבר אליו זה שטות, כן? זה אשליה, פנטזיה, שיגעון. אז יש פה, בקומה האישית, החלטה שמי שמדבר אליי זה באמת אלוהים. Mm-hmm. אבל יש ברמה התרבותית, חברתית, מסורתית, שאלה, האם אני מאמין למה שמספרים לי הוריי? והורי הוריי, והורי הורי הוריי. המסורת היהודית, הרי עוד מעט פסח, מה אנחנו אומרים? תור את אלוהיך אשר רוצה מארץ מצרים. אנחנו משחק כל מספרים למישהו סיפור היסטורי. Mm-hmm. האם אתה מאמין שהיה אל כזה? והוא בא, הוציא את עם ישראל ממצרים, ובא והתגלה אליהם ואמר להם כאלה דברים. האם אתה מאמין לסיפור שההורים שלך מספרים? וכאן, זה עניין שלך, עד כמה אתה חושב שההוכחות הן סבירות, עד כמה אתה מקבל את זה. אני לא חושב שלא צריך לקבל את זה בגלל סיבות לא נוח לי. את יודעת, לא מתאים לי, אני ארוך לי, זה השרבולים ארוכים, לא מסתדר לי בקיץ. זה לא נראה לי סיבות מספיק טובות לסיפור הזה. יכול להיות שיש לך סיבות הגיוניות להגיד הסיפור שקרי או לא הגיוני, הייתה טעות בדרך, הם טעו. אבל באותה מידה שאתה מקבל את הסיפור של ההיסטוריון שהייתה רומא, למרות שלא היית שם, אני מספר לך, הייתה רומא והייתה מזה, והיו קיסרים והם הלכו לכאן ומסלו לשם. אז באותה מידה, מישהו אומר לך, היה ישו, היה מוחמד, היה משה. זה בערך אותו, באותה קומה של שיפוט, אותה צורה של שיפוט.
אני רוצה להוסיף עוד נדבך לעניין של אלוהים. אנחנו מדברים הרבה פעמים על פתחנו את התוכנית הזאת ואמרתי לך שמבחינתי אלוהים זה סוג של חוויה. אני לא עסוקה בהוכחה הרציונלית, למרות שהדברים שאמרת עכשיו על קיומו הם מרתקים. אני לא יודעת אם יש אלוהים. אני לא יודעת בכלל אם יש אלוהים במובן של אלוהי הפילוסופים. אני ממש מתחברת פה לקאנט שאומר שיש פה דבר שאני לא יכול להגיד עליו שום דבר. אני לא יודעת אם הדבר הזה קיים. אני לא יודעת אם הייתה התגלות בהר סיני, אני לא יודעת אם מוציא את אבותינו ממצרים, אני לא יודעת. הדבר היחידי שאני יכולה להתחבר אליו בחוויה שלי, ואני גם מציעה אותה, זה באמת החוויה של אותו אלוהים פנימי שעליו מדבר יונג. ודיברו עליו עוד הוגים. אני חושבת שבחוויה שלי, אולי זה נורא אגוצנטרי לומר את זה, אבל הנקודה הפנימית הזאת, שיש לך בנפש, האינטואיציה הפנימית הזאת, הנווט הפנימי הזה, שאתה לא יכול להגיד עליו כלום. אתה לא מבין הרבה פעמים מדוע אתה מתהלך בעולם דווקא לכיוונים האלה. אתה מבין למה בחרת להיות פילוסוף?
לא.
יש המון דברים בחיים, במסלול הזה שאתה בוחר לעצמך בחיים, בהנחה שאתה מתנהל לפי הפנימיות שלך, לא לפי קוד חברתי, שאתה לא מבין אותו עד הסוף.
אני לחלוטין מסכים עם זה, אבל למה לקרוא לזה אלוהים?
כי אני חושבת שזה הכוח הכי חזק שאני מצאתי כמניע בחיים, וגם אני לא יכולה להגיד עליו כלום. זה כאילו איזשהו סוג, יונג קרא לזה סלף, הוא קרא לזה אלוהים פנימי. זה איזושהי נקודת יחס פנימית, שהיא הגורם האמיתי לכל מעשיך בעולם. עכשיו, זה בדיוק כמו מה שאתה אומר על תופעות בטבע, זאת אותה נקודת יחס שהיא הגורם למה שקורה.
אני לגמרי מתחבר לזה, אני רק אוהב לקחת את אלוהים קצת יותר רחוק מהמקום הזה. אני כן אתחבר לזה במובן של לחוויה הדתית, יש שתי צורות של חוויה דתית.
זה לא חוויה דתית.
רגע, אני אסביר
למה אני לא מתכוון. אני לא אדם דתי.
אני אגיד, כשאומרים חוויה דתית לא מתכוונים, זה לא חייב בהכרח להיות אדם דתי.
אני חושבת שעדיף להחליף את זה במילה
להוויה הדתית.
מאמין. לא, 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 לא. מכיוון שלמילה דת נקשר ממסד, נקשרים עניינים שהם לא רלוונטיים.
אז בדיוק אני רוצה.
בוא נדבר על חוויית אמונה רוחנית, תודעתית, מזוכחת.
אני אלך עם זה, אני רק, תכף כשאני אעשה את ההבחנה, למה אני בכל זאת מתעקש על המילה הוויה דתית, אם כי אני אגיע לנקודה הזו בסוף. יש שתי דרכים, למעשה. דרך אחת היא הדרך הדתית הקלאסית, של קיום מצוות. שבה למעשה אתה לא מדייל דיאלוג עם אלוהים, בכלל. אתה מדייל דיאלוג עם ההלכות שלו. מבחינתך אלוהים מסתלק ונעלם.
אוקיי. לא, זה לא מדויק. גם וגם.
לא, במובן מסוים אתה לא, זה לא יחס פרסונלי.
אוקיי.
באה החסידות, וזה הדבר הגדול שהחסידות עשתה. באה ואמר, סליחה, זה אלוהים. לא, לא. אלוהים זה דיאלוג. אלוהים זה מישהו שמדבר איתו. אני פוגש אותו, אני מרגיש אותו, אני חש אותו, חולק מהחיים שלי. וזאת חוויה אחרת. אתה יכול להרגיש אותו פה. אתה יכול... ואלה שתי דרכים שונות לעשות את ההוויה הדתית או החיבור עם האל. כן? אנחנו הרי כאן לא מחליטים לאף אחד. אנחנו פורסים פה מפה. של מה זה אלוהים, מה המשמעות של זה. ונותנים לכל אחד להבין את המשמעויות של כל הדבר. אבל אני חושב שאחת המשמעויות העמוקות שיש בסיפור עם אלוהים ובהכרעה, וזאת בעיניי הכרעה, אני איתך פה לגמרי, בהכרעה לנהל את הדיאלוג, זה להבין שבדיאלוג עם אלוהים זה לא כמו עוד דיאלוג עם משהו אחר. יש משהו שונה בדיאלוג הזה, שמשנה צירי התנועה והרערך ואפילו האוטונומיות.
אני חושבת, נשארה לנו עוד דקה, ואני חושבת שהשאלה הכי חשובה שכדאי לשאול בדקה שנותרה לנו זה למה אנחנו צריכים אותו בחיים שלנו? למה אנחנו צריכים את אלוהים?
אני אומר ככה, אנחנו צריכים את אלוהים כדי שיהיה מי שיבטיח שלעולם הזה יש ערך. ושהעולם הזה הוא לא מקרי. בעיניי זה הנימוק אולי העמוק ביותר לקבלתו של אלוהים. הרעיון שאני מנהל דיאלוג עם ערך שהוא לא רק אני.
אני חושבת שאפשר להוסיף לזה את המילה משמעות.
בהחלט, פשוט משמעות תרחיב לנו טיפה מעבר. אבל עצם הרעיון שאני לא, של, לא הכל נגמר בי.
לא יש איזשהו משהו שהוא מעבר לי, שמניע אותי, ואני מניח...
ושאפשר לקיים איתו דיאלוג. לא שהכל נגמר בי.
מבחינתך ומבחינתי, שאני מניחה שלדבר הזה יש איזושהי משמעות שהיא גדולה ממני, ואני מוכנה להיות סוג של שליחה שלה בעולם. כי אני מאמינה שזה טוב.
אני חושב שעל זה אנחנו יכולים להסכים.
יפה, אז זה הזמן לסיים. דוקטור שמעון אזולאי, תודה רבה לך.
תודה.
מדברים פילוסופיה. סדרת שיחות עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. Essence of Life.